אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
שומע? כתבתי לך שיר. ביטקוין, ביטקוין, שוקולד בננה. ביטקוין, ביטקוין, שוקולד לימון. ביטקוין, ביטקוין, כל אחד ננה. ביטקוין, ביטקוין, שוקולד לימון.
מייקל סיילור. שהביטקוין פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, שלום לאסף, פרק שאלות ותשובות מיוחד.
הפרק שאתם הכי אוהבים בעולם, שוב פעם לתוך הפרצוף שלכם, שאלות, תשובות. מה אנחנו אוהבים יותר מהשאלה איפה אני שם את הביטקוין שלי ומה זה ביטקוין?
זאת אומרת, קודם כל, כמובן.
יש לי טענה שכל פעם שאנחנו מפרסמים את הדוק הזה של השאלות, תמיד יש שאלה של איפה הכי כדאי להחזן את הביטקוין שלי.
אחי, יש פה פולש, נראה לי ה-SEC שלחו לנו פה.
זה סם בנקמן פריד. תהרוג אותו.
הרוח של...
תהרוג אותו.
הרוח של...
אותו ואת השיער השומני.
מה קורה שם אצל סם בנקמן פריד והעניין של הפריזורה?
אני יכול להגיד לך מה לא קורה שם.
מה?
ספר.
שמפו?
איזה דברים שלא קורה שם. איזה...
פרסמה תמונה...
איך קוראים לה? מסרקנים?
פרסמה תמונה שלו מהכלא. עומד יחד עם איזה חבורה באמת...
של מקסיקנים.
קשוחה למראה.
הוא הולך להיות הכלבה הקטנה של ריקו. הכלבה הקטנה של ריקו.
אתה חושב שהם מתחנפים אליו ושהם כאילו מבקשים ממנו לעשות השקעה?
אני חושב ששונאים אותו, כי כאילו... הוא בכלא מיוחד כזה, או שבכלא כאילו...
בכלא של השירים.
כלא של השירים כזה.
בארצות הברית זה בטח תופס, כלא של השירים.
כן.
אבל הבעיה היא שיש הרבה השירים שרצו להתנקם בו, אתה מבין? אז כאילו...
אבל איך הם הולך... אבל איך הם התנקמו בו? כאילו, הם השירים, הם רוצים, כאילו... הם לא רוצחים. כאילו, מה הם התנקמו?
נכון.
כאילו, מה הם יעשו לו?
תבואו עליו דברים רעים באינטרנט.
כאילו, הם...
יעשו עליו מימים.
מה הם יעשו לו? אף אחד שם לא רוצח.
לא.
אלימות. גם נראה לי שהם לא דויחת למכות. רוב העשירים זה לא אנשים שכן...
יזרקו את היד כזה קדימה, ודאי, ולא. זה דווקא בסדר, זה כאלה. אפשר לחטוף מכות מאוד רציניות על עניינים כאלה. בכל מקרה, מה שאני מנסה לומר לגבי סם בנקמן פריד, זה שכאילו, אתה מבין...
מה אפשר להגיד עליו שכבר לא אמרו?
אחי, זה בן אדם שחי את החיים כמו גפרור. אתה מבין? הוא ישב בקופסה...
אני מניח שהוא חי קצת יותר מגפרור, כי גפרור...
לא, הוא ניצת חזק מאוד, וזהו, אתה מבין? כאילו, לצורך העניין, אתה יודע, איזה להבה גדולה הוא בער, אבל מהר מאוד, אתה יודע, נתפס על השקעה, אתה יודע...
כן, זה היה מהר מאוד?
תקשיב, זה היה מהר מאוד.
מה זה מהר מאוד? 20 מיליארד זה מהר מאוד?
קודם כל, בוא נדבר מאיפה FTX הגיע. FTX, השמועה אומרת ש-FTX התחילה ממימוש של משהו, מה שקראו לו הקימצ'י גאפ. נכון, להב? נכון? להב כאן מאחורינו, להב אבו, שעוזר לנו כאן בכל הפרקים. אז היה קימצ'י גאפ, מה זה אומר? בקוריאה, כשהיית קונה ביטקוין בקוריאה, אז ביטקוין היה יותר זול בקוריאה, נכון? זה היה הסיפור. היה איזשהו ארביטראז' מאוד מאוד רציני. וכל הזמן היית רואה את זה, פעם אחרי פעם, ביטקוין יותר, סליחה, יותר יקר בקוריאה. אז קוראו לזה הקימצ'י גאפ. ולצורך העניין, הם היו החברה היחידה שהצליחה להשתלט על הדבר הזה, ובעצם זה, זאת אומרת, ללכת לקנות ביטקוין בארצות הברית ב-$15,000, דקה אחרי זה, שעה אחרי זה, חצי יום אחרי זה, למכור אותו ב-$18,000 בקוריאה. ואז מה אתה עושה? אתה פשוט כל היום, כמה כסף שיש לך...
למה? למה בעצם זה הקוריאה גאפ הזה?
זה גם היום, כשאתה מנסה לקנות ביטקוין, נניח בניגריה, שבניגריה יש הרבה מאוד שימוש בביטקוין, אבל יש נגישות יותר קשה למזומנים, אז יהיה פערים ארביטראז'ים, זה נקרא פער ארביטראז'י, אז יהיה לך יותר קשה, אז השאר יהיה קצת יותר גבוה.
מה זה קצת? כאילו ברמה של אלפים בודדים?
ברמה של... בדרך כלל פערים ארביטראז'ים זה אחוזים בודדים, זה ממש משהו קטנצ'יק, אבל שם זה היה ממש פער. זה פשוט פערי נגישות, זאת אומרת, לא היה להם מספיק ביטקוינים להביא לך, אנשים היו כאילו הסכימו לשלם יותר על הביטקוין וכן הלאה. עכשיו, מה שקרה, בגלל שאתה מנצל את זה, אז אם יש לך, אז בעצם יש לך מכונה שמייצרת כסף. זאת אומרת, אתה לוקח $100,000, אתה קונה, ב-$100,000 אתה קונה בשער, נניח, של 15, ואז אתה מוכר אותו באותו יום בשער של 20, אז אתה ייצרת מה-$120,000, $125,000, או כאילו, ייצרת $25,000 חדשים, אז למה להביא 100,000? למה שלא תביא מיליון? למה שלא תביא 10 מיליון? למה שלא תביא 100 מיליון? עכשיו, בדרך כלל הפערים האלה נסגרים נורא מהר, הפערים הארביטראז'ים בגלל הדבר הזה. אבל כאילו שם הם עשו את זה, ואז, תבין, התחיל להתגלגל להם איזשהו משהו. עכשיו, הבן אדם היה גם סופר מקושר. זאת אומרת, ההורים שלו, חברים של גארי גנסלר ושל כל שאר הגוורדיה הוושינגטונית הזאת של הרגולציה. ואז פתחו לו את הדלתות. עכשיו, תחשוב, בנקמן פריד, אנחנו פורום החברות, כאילו פורום חברות הקריפטו וזה, סם בנקמן פריד היה אמא של הפורום. זאת אומרת, לא האמא האמיתית, אלא הוא היה כאילו, הוא הלך עם הרגולטור עם יד ביד. הוא העיד בוועדות בסנאט, הוא היה ממש פוסטר בוי של קריפטו ושל רגולציה, וכל הזמן ישב עם הרגולטורים וזה, והוא רכש את האמון שלהם.
אז סליחה, זה כאילו, האשמה היא על הרגולטורים לא פחות מעליו.
אחי, אבל הוא רימה אותם חזק. הם האמינו לו.
בסדר.
בגלל הקשרים, בגלל הפרצוף, בגלל הזה.
אז מה? אז מה? זה מסיר אחריות שהאמנת לבן אדם? איפה העבודה שלך?
אני אגיד לך מה.
זאת העבודה שלהם.
זאת העבודה שלהם.
אז מה אם יש לו חיוך יפה? אז מה אם יש לו חיוך יפה?
זאת העבודה שלהם. אני מסכים
איתך. אנחנו לא עברנו מספיק נוכלים כדי לזהות שחיוך יפה זה לא... בכל תחום.
שמע, חגגו עלינו מספיק גם בישראל. אנחנו זוכרים למשל, היה כאן ארנק קריפטו בישראל, שיום אחד אנשים הכניסו כספים, ויום אחד הארנק הזה נעלם. אני רוצה להגיד את השם, כי לא בא לי עכשיו תביעות ועניינים וזה. אבל אשכרה, אנשים הכניסו את הכסף, העבירו אותו, והיה ארנק שהציג לך באינטרנט את היתרות, ויום אחד פוף, הדבר הזה נעלם. עכשיו, היום הדבר הזה, גם אז זה היה לא חוקי, אבל היום יש ממש חוק נותני שירותים פיננסיים מוסדרים. אם אני לוקח את הכסף מכמה חברים שלי ומחזיק עבורם את הביטקוין, שמע, אני צריך רישיון בשביל הדבר הזה, בסדר? ואם אין לי רישיון, אז אני ממש עבריין. אז זה לא היה, אבל עדיין לקחת הכסף ולהיעלם, זה דבר מטורף, זה עוקץ, זה פשוט עוקץ. אבל באנו לענות על שאלות.
כן, יאללה,
תגיד,
בואו,
שאלות. מה הגולשים, מה הגולשים שאלו יאללה. אותנו היום? מה הגולשים שאלו?
הגולשים בבית, הגולשים. וואי, זה כמו התוכנית הזאת של...
זומבית.
כן, בדיוק.
זה זומבית.
זה, אנחנו זומבית, נהיינו זומבית.
אני לא שרון טייכר.
ואני לא אייל קיציס.
יש לך, אבל לך יש עתיד, אני לא בטוח שאצלי זה כבר יקרה.
סבבה.
יאללה, קדימה.
בוא ניתן אותה.
פלופי דיסק.
שאלה ראשונה.
מה זה האינטרנט?
אני רוצה לקנות תעודת סל חדשה. איך אני מקבל את הביטקוין לארנק?
אופה! ביטקוין לא מקבלים לארנק, או תעודת סל לא מקבלים לארנק? מה לא מקבלים לארנק?
תעודת סל וביטקוין לארנק זה שני דברים שונים.
שני דברים שונים, יפה מאוד. אז ככה.
אני בבחינה.
תקשיב, אחי, ביטקוין זה נכס הבסיס. זאת אומרת, ביטקוין אנחנו יכולים לקבל לארנק, אבל אם אנחנו קונים תעודת סל, אז תכלס מה שאנחנו מקבלים זה רישום של מניה. מי מחזיק את הביטקוין? מי שמחזיק את הביטקוין זה מי שקנית ממנו את תעודת סל. בלק רוק, פידליטי, ארק אינבסטמנט, וואטאבר. עכשיו, בגלל זה גם יש כאן, נכנסים עוד כל מיני גורמים. כי מה המחיר של תעודת הסל? המחיר של תעודת הסל הוא הערך של הביטקוין שהיא מייצגת, פחות דמי הניהול, ופחות הסיכון שהשוק משקף לה. עכשיו, גם צריך להבין, תעודת סל, היא יכולה לרכוש מהצד השני את נכס הבסיס, אבל היא גם יכולה להתכסות בכל מיני סוגים של חוזים, כל מיני התחייבויות שאומרות, טוב, אני אקבל את הביטקוין באיזשהו שלב, תמורת ככה וככה וככה. זה המשחקים הגדולים של שוק ההון. ולכן, תעודת הסל היא הדבר הכי קרוב לערך של נכס הבסיס, בלי לגעת בנכס הבסיס, בלי לגעת בביטקוין. אז היא הדבר הכי קרוב לערך של הביטקוין, בלי לגעת בביטקוין, יותר קל להחזיק אותה, יותר קל לסחור בה, יותר קל למכור אותה, הממה, היא לא ביטקוין, היא לא ביטקוין, היא לא ברזל, היא לא, אפשר לקחת אותה ממך, אפשר להשתמש בה, אפשר זה, אפשר הכל, מה שכן, זה כן פותח המון 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 שווקים, מה שכן, עכשיו, תנסה להסתכל על היום, באחד הפרקים הקודמים, סיפרו לנו ש... באחד הפרקים הקודמים, סיפרו לנו שמדי יום נרכשים בקרנות הסל בערך 10,000 ביטקוין. זה כמות עצומה, 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 אבל צריך להגיד, בגלל שקל מאוד למכור ולקנות בהם, זה מאוד יכול להיות שכשאנחנו נראה ירידה גדולה בשער הביטקוין, גם מקרנות הסל, אנשים ימכרו. ואז מה יקרה? עוד יותר ירידה. אתה מבין למה?
אני מבין למה, כן.
אתה מבין למה? כן. אתה רוצה שנסביר למאזינים?
יש אבל את המשהו שדיברנו על זה, דיברנו מקודם על החברה שקונה את הביטקוינים ואנשים משקיעים בה, זה גם סוג של נוגע לא נוגע עם המטבע.
אז תשמע, הסיפור הזה, החברה הזאת קוראים לה מייקרו סטרטג'י, בסדר? כן.
עכשיו, לא, דיברנו על זה בעוד פרקים, אבל אני חושב שכדאי שנפרק איזה כמו שצריך הפעם.
אז זהו, אז תשמע, מה הסיפור של מייקרוסטרטג'י? מייקרוסטרטג'י כאילו הייתה חברת תוכנה, את מה שאני מספר עכשיו נורא פשוט. הייתה חברת תוכנה, באיזשהו שלב אמרו, "פאק איט, לא בא לי יותר לעשות קוד, בוא נקנה ביטקוין." עכשיו, זה היה בתקופה לפני שהיה תעודות סל. ואז מה קרה? בעצם, המשקיעים של מייקרוסטרטג'י, פתאום נצברה להם קופה של ביטקוינים. עכשיו, באופן עקרוני, אם מחר מפרקים את החברה, יש להם עכשיו 210 אלף ביטקוין, 210 אלף ביטקוין בשער של 65 אלף דולר, כמה זה יוצא להב? כמה כסף יש להם בערך?
זה הרבה.
הרבה, הרבה.
זה הרבה.
אז לצורך העניין, נניח, החברה מתה, אז אחרי זה שהם יחזירו את כל המחשבים שלהם, יחזירו את כל הרכבי ליסינג, יישאר להם איזה 209 אלף ביטקוין? משהו כזה, בסדר, נניח, אם יוציאו 1,000 ביטקוין, שלם את כל החשבונות שלהם. אז לא משנה מה קורה לחברה, החברה תמיד ערך הבסיס שלה, הערך שלה יהיה שווה 210 אלף ביטקוין, או כמה ביטקוינים שהיא תחזיק. עכשיו יש לה מניות, יש לה סך קבוע של מניות. זאת אומרת שאתה יכול לקחת את מספר המניות ולחלק אותו בכמות של הביטקוינים. אבל הקטע הוא זה שהערך שלה הוא לא רק ה-210 אלף האלה, הרי היא קנתה את הביטקוינים במחיר, זאת אומרת, באופן עקרוני הייתה אומר, טוב, הערך שלה לא צריך את 210 אלף ביטקוין, הוא צריך להיות הרווח, כי היא גם לקחה חוב, היא הלוותה מאנשים כסף כדי לקנות ביטקוין. אז אתה אומר, רגע, אז הערך שלה הוא לא בדיוק, היא תצטרך להחזיר חובות, אז נגיד בערך 100 אלף ביטקוין, אבל לצורך העניין ביטקוין עלה מאוד, והיא קנתה בערך בממוצע של 30 אלף דולר לביטקוין.
אז במה העיקרון שלה שונה מתעודת סל? כאילו, תעודת סל זה נגיד מעוגן בחוק,
ו... היא
לא יודע אם מעוגן בחוק זה את ה...
ישראבלוף, מכיר? מכיר ישראבלוף? ישראבלוף, זה היה ביטוי פעם שדיברו
עליו. מכיר את הביטוי, כן.
אז כן, ישראבלוף זה ביטוי, כאילו ביטוי ישראלי כזה, של זה בלופים כאלה. אז זה לא ישראבלוף, זה אמריקה בלוף. אוקיי? בעצם מייקרוסטרטג'י אמרה דבר מאוד מאוד פשוט. אין תעודות סל, כי אז לא היה תעודות סל. אני אקנה מלא מלא ביטקוין, ואז הערך של המניה שלי ייצמד לערך של הביטקוין. ואז אני לא צריך לעשות הרבה, אני רק צריך לשבת על הביטקוינים האלה. וזה בעצם מה שהם עשו. עכשיו, אתה שואל את עצמך, טוב, מה קורה עכשיו? עכשיו יש תעודות צהל. כי אף אחד לא יודע שיהיו תעודות צהל. תקשיב, את הסיפור של תעודות צהל, אנחנו מדברים עליו מאז, לדעתי, מ-2016, כבר יש ניסיונות, הניסיון הראשון היה של ג'ימיני, של האחים וינקלבוס, אלה מהסיפור של פייסבוק, אתה זוכר? התאומים, שארמי המר, הקניבל, גילם אותם. אתה זוכר שהיה את הסרט על פייסבוק?
כן, רשת החברתית.
נכון, אז היו שם שני חבר'ה שחותרים בקייקים, והם כאילו המייסדים של פייסבוק, והם תובעים את
מרק צוקרברג. כן.
אז השניים האלה, יש לנו פרק 4 לדעתי של הפודקאסט הזה, זה פרק שמספר את הסיפור של השניים האלה, כי השניים האלה, כנראה שהם לא היו כאלה סתומים, כמו שהציגו אותם, כמו שאהרון סורקין מציג אותם בסרט, הם היו כנראה ברמוח ואח שלו, ולצורך... פעמיים ברמוח.
ברמוח ואח שלו.
אז לצורך העניין, מה שקורה, זה שהם היו די איזה, והלכו להקים בורסת קריפטו, שנקראת ג'ימיני. והם ניסו כבר ב-2016, 17, 18, לקבל ETF. אממה, הם היו וינקלבוסים המגניבים. הם הספורטאים האולימפיים מהרווארד, אבל הם ממש לא היו בלק רוק, אתה מבין? הם לא היו בלק רוק. רק שבלק רוק באו עם כל העוצמה של וול סטריט מאחוריהם, קיבלו את ה-ETF הזה. וג'ימיני, אני לא יודע, ג'ימיני הנפיקה בסוף? לא, אין לה ETF, נכון? אז אין להם ETF בכלל.
גדול. שואלים פה...
רגע, אז רק כדי לסכם. ביטקוין אפשר להחזיק בארנק, תעודת סל, זה בבנק כמו כל דבר אחר.
שואלים פה שאלה, באמת, אני לא יודע איך... נזרוק למים.
נזרוק.
נזרוק למים, חבר'ה, אתם שואלים שאלות. תהיו בריאים. איבדתי את ה-NFT שלי, איפה אני יכול לקנות?
קודם כל...
אני יודע, אני יודע.
איזה סיבה, קודם כל איזה סיבה יש לך לקנות NFT.
וגם
אם איבדת,
אם איבדת, אז בסדר.
אבל אני חושב שיש שאלה אחרת, שהרבה מאוד אנשים מתעסקים איתה עכשיו. אתה יודע מה השאלה?
נו.
אני אספר לך מה השאלה, תשמע.
אוקיי.
השאלה היא, תקשיב, עכשיו מתחיל בולרן, סבבה? אז מה שקורה זה שבבולרן, אנשים כאילו, הערך עולה, ואז אנשים נגיח באיזה בולרן קודם, קנו קצת ביטקוין, ועכשיו הם שואלים את עצמם, וואי, איך אני מוציא את הביטקוין ומוכר? אז א', לא בטוח שזה כזה רעיון טוב,
אבל... הנה, זה מתקשר לעוד שאלה ששואלים פה, איך להכניס קריפטו לבנק.
אז זהו, אז לא, אבל השאלה היא קודם כל, זה איך אני משיג גישה לארנק שלי. זאת אומרת, יש לי ארנק עכשיו, זה קצת כמו השאלה הזאת על ה-NFT, יש לי, היה לי איזה NFT, איך אני מצליח להשיג אליו גישה? אז זו שאלה מאוד מאוד טובה. אז קודם כל, הדבר הראשון שצריך לחשוב עליו, זה גיבוי של הסיד. בסדר? תקשיבו, באופן עקרוני, כשפתחת ארנק, אמורות, היית אמור לקבל 24 מילים. יכול להיות שעשית נקסט, 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 אבל בארנקים כבר של, של 2021, של...
אבל מרואי פיצ'ון אנחנו יודעים שיש את המילה 25.
כן, יש את המילה 25, נכון? אבל לצורך העניין, אנשים, אתה יודע, בתקופות שלה, במזמן, אז אנשים היו יכולים לעשות נקסט, נקסט, נקסט באתר, בארנק, ואז כאילו לא היו כותבים את הסיד, ואז באמת הלך הכסף. זה לא כל כך עבד, אז הארנקים, לפחות הארנקים שהיו נפוצים ב-2020, 2021, היו ארנקים כאלה שוואלה, הארנק ממש חייב אותך, הוא כאילו עשה לך מעין חידון קצר כזה, ואחרת הוא לא נתן לך להשתמש. אז סביר להניח שיש לכם איפשהו 24 מילים כתובות, ואתה צריך, וצריך ללכת לחפש אותם. אגב, אפשר לעשות את זה עם כל רשימת מילים בבית, היה לנו באחד מהוובינרים, עוד לפני הפודקאסט היה לנו כזה מעין וובינר, איזשהו בחורצ'יק סיפר, אתה מכיר את הסיפור? איזשהו בחורצ'יק סיפר, שזה יום אחד הוא לקח, מצא איזה רשימת מילים בבית, ואז הוא אמר, בונה, מדהים, 24 מילים, זה ארנק קריפטו, שאני לא ידעתי בכלל, קוראו לו ג'ונתן קרס, בחור מדהים. ופה לשם, אז ג'ונתן מוצא את הרשימת מילים, והוא מתחיל לכתוב, ממה, פאפה, והוא כאילו ממשיך לכתוב את הזה,
ואז... אנחנו יודעים שמאמה ופאפה לא יכול להיות ב-24 מילים, כי זה כזה דומה מדי, לא?
אשתו צועקת לו מהחדר השני, מה אתה עושה? אז הוא אומר לה, לא, אני מצאתי כאן רשימה של מילים, אני בודק אם זה נכנס לארנק. אני מסתכלת עליו ואומרת לו, מה אתה עושה עם הרשימה הזאת? אני עושה רשימה, מצאתי פה רשימה של מילים, נסה לבדוק אם זה סיד. אז היא אומרת לו, זה המילים הראשונות של הבת שלך, היה גנוב! בוא נשאר, היא עשתה את הרשימה של המילים הראשונות של הבת שלו, כתבה אותם יפה על המקרר, והוא ניסה לדחוף אותם לארנק.
למי היא כתבה את זה?
כתבה את זה לעצמה.
אז מה, כאילו מה, כאילו,
היא
רוצה להתגאות בכתב שלה?
לא, כאילו זה כיף, כאילו המילים הראשונות שהבת שלה אמרה. אתה מבין? כל פעם שהבת שלה אמרה מילה חדשה...
לא, אני מבין את זה, אבל כאילו לא רואה בזה את ההיגיון.
לא, יש היגיון, אחי. יש היגיון. כאילו, לא עשיתי את זה.
היא בסופו של דבר...
כי אין לי OCD.
היא בסופו של דבר הרי תדבר כמו בני אדם מבוגרים. מה זה משנה?
כן, אבל יש בזה משהו מרגש לכתוב את זה. אתה לא חושב?
לא יודע, אבל אין לי גם ילדים.
יש לך תמונה של המכונית הראשונה שלך?
כן.
למה אתה שומר אותה?
לא יודע, כאילו תמונה של חנייה כזה.
Attachment.
לא, אין לי תמונה באמת שצילנתי. תמונה של חנייה של כזה, של לזכור איפה אני חניתי כזה. אתה מכיר את זה שעושים?
למה אתה שומר?
האמת שעכשיו אני מסתובב, קניתי ארטאג. הכל דבר שחשוב, אני שם ארטאג. יש לי ארטאג ברכב.
אני צריך לשים... כאילו, מה זאת אומרת ארטאג ברכב?
יש לי ארטאג ברכב.
כאילו, כמה מסלול אתה צריך להיות בשביל לדעת?
לא, לפעמים אתה חונה בחניון כזה.
אבל אז הארטאג עובד בחניון?
כן. כן, הארטג עובד בכל מקום.
חברים, חברו את הסיד שלכם לארטג.
וואי, שימו ארטג על הכל, באמת. יש לי ארטג בתיק, בארנק, יש לי ארטג על כל דבר ש...
מה, וזה גם עובד אם אין לך, כאילו, אייפון?
ארטג זה כאילו, זה, אתה יודע, זה כמו שאתה יכול להשתמש באפל מיוזיק ב...
ארטג, חברים. אז עקרונית, קודם כל, אמור להיות לכם סיד. 24 מילים, תחפשו את זה, בסדר? זה דבר ראשון. דבר שני... מאוד סבבה להיכנס למחשב ולחפש את התוכנה של הארנק. תנסו לזכר איך קראו לארנק, תחפשו את התוכנה של הארנק.
כן.
סביר להניח שאם התוכנה עדיין חיה על המחשב שלכם, יש איזושהי סיסמה שהשתמשתם בה. אוקיי? יש איזושהי סיסמה שהשתמשתם בה, ואתם פחות או יותר תזכרו. אז קודם כל את הסיד. אם אין לכם את הסיד, בבקשה לגבות את הסיד. זה הדבר הכי חשוב בעולם, אחרת אין
בבקשה.
גישה
בבקשה
לכסף.
בבקשה לגבות.
אין גישה לכסף. עכשיו, בצר לכם, אם לא הצלחתם לפצח, תמיד יש בחורצ'יק בשם אור ויינברגר מברוט ברדרס, אפשר לפנות ולנסות, אבל גם אור לא יודע לנחש יותר ב4 מילים מהסיד שלכם.
או אופציה קצת פחות, קצת שנויה במחלוקת, מהפנט, איפנות.
גם זה לא מצליח כל כך.
באמת?
כן.
ניסית?
הם ניסו, הוא סיפר לי אור בפרק איתו, אגב אפשר לחזור אחורה ולשמוע את הפרק עם אור ויינברגר מהבולרן הקודם, אבל הוא סיפר שהיה בן אדם שבאמת איבד מלא, מלא מטבעות, ניסו להפנט אותו וזה לא עבד.
די.
זה פשוט לא עבד, זה לא הצליח. אבל תמיד זה כל מיני מיתולוגיות כאלה, נניח, כאילו, אוקיי, אז יש לך, אז ההוא ש... זרק הארד דיסק עם 7500 עם סיד של 7500 ביטקוין עליו, והוא כל פעם מבקש תראה חפירה באיזה מזבלה בסקוטלנד. עזוב, רואים את הכתבות האלה כל פעם, אני מוכן להתערב שלא היה לו שקל.
טוב, יאללה, עוד שאלה.
קדימה.
האם יכול להיות שבעתיד ישראל תכיר בביטקוין כמטבע ולא נצטרך לשלם מס רווחי הון של 25%?
אני חושב שזה לא יקרה.
באמת?
אני חושב שזה לא יקרה. אני חושב שזה בחיים לא יקרה. אני חושב שהכיוון, זאת אומרת, אתה יודע, תמיד...
מה זה, אבל אם ארצות הברית ועוד מדינות המערב יכירו בו כמטבע, ישראל תהיה קצת...
כן, אבל זה לא בכיוון. זה לא בכיוון. אנחנו רואים את ההתקדמות של ההיסטוריה. זה לא בכיוון באף מדינה להכרה כמטבע, למרות שאני חושב שזה היה נכון, ואני הייתי מאוד רוצה. מה שכן, מה שכן מכירים כמטבע, זה כל האזורים, לאו דווקא מכירים כמטבע, אבל מה שכן, הדבר שכן עובד, זה הסיפור הזה שמטבעות דיגיטליים יציבים.
זהו, זה, הבילז עכשיו יהיה מוכר?
הבילז הוא מאוד 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 קטן, והם גם לא אישרו להם להנפיק 50,000 שקל, זה כמו לבוא...
זה טיפה בים.
אחי, מה זה טיפה בים? זה כמו לבוא לים עם הכפית של... תקשיב, הנה, אני הכנתי קפה, בסדר? עכשיו זה בקפה, בקוס של הביטקוין. סבבה. עכשיו אני בא לים.
פודקאסט המטאפורות הישראלי.
פודקאסט, אני בא לים, אני לא ממלא את הקוס, אני לוקח את הכפית שהכנתי את הטנס, ואני שופך לתוך הקוס, ואני אומר, אימפקתי. לא, אחי, זה כלום, זה אפס.
כלום, זה כלום, זה כלום.
אבל כן, מטבעות דיגיטליים יציבים, א', זה משהו שיעבוד, זה משהו שכבר היום עובד. יכול להיות שבנקים מרכזיים ינפיקו מטבעות דיגיטליים יציבים, מה שנקרא CBDC, יש עבודה מאוד מתקדמת בבנק ישראל לעשות את הדברים האלה. זאת אומרת, הדבר שקורה כל הזמן, זה שהפלטפורמה הזאת של מטבעות דיגיטליים תשמש אותנו למטבעות אחרים. ואין מה לעשות, אתה לא יכול, בגלל זה גם אנחנו אומרים לכולם, תקשיבו, אתה לא באמת יודע לאן הדבר הזה הולך. אנחנו רק, כרגע אנחנו רואים שהכיוון הזה של התשתית הפיננסית מאוד מאוד עובד. אבל מה שכן...
אבל מה זה, מה זה? בוא נרחיב על זה טיפה. כי מה, מה זה אומר? אם לא זה, אז מה כן? המצב לא יכול להישאר. מה, אתה רוצה להגיד לי שכל פעם שבן אדם יעשה רווח על קריפטו, הוא יצטרך לשלם כל כך הרבה אחוזי מס?
קודם כל, כל פעם שאתה עושה רווח על כל דבר, אתה צריך לשלם מס. אבל אני...
לא, זה בטוח. שאלה, כמה?
אבל אתה יודע למה משתמשים בזה? הרי כל הזמן שואלים אותנו את השאלה, אוקיי, אבל למה משתמשים במטבעות דיגיטליים? נכון? יש את השאלה הזאת כל הזמן, אחי?
כן.
אתה כאילו כל הזמן אומר, מה, אנחנו ב-2014, אני צריך לענות לך על זה?
למה אתה קונה אומנות? למה אתה קונה...
אני אענה לך על זה אחרת. אני אענה לך על זה אחרת. תקשיב, היום כשאתה מעביר כסף בכרטיס אשראי, בסוף יש מישהו שבערך משלם 3% על כל טרנזקציה לחברת כרטיסי אשראי. נניח בין 1.5% ל-3%. זה בדרך כלל בבית העסק. זאת אומרת, נניח עכשיו אתה הלכת, קנית מחשב, אחי? אוקיי? אז 35 שקל, במחשב ב-1,000 שקל, 35 שקל יפים, תאורים ותמימים מהכסף שלך, הלכו לחברת האשראי. לא למי שקנה, לא למי שקנית ממנו את המחשב, והוא עוד צריך, יש לו חנות ויש לו זה, הוא 35 שקל, ישר הוא שילם לחברת האשראי כדי לאפשר לך לשלם בכרטיס אשראי. אגב, הוא גם חתום על חוזה עם חברת האשראי שאסור לו להציג בחנות מחיר נמוך יותר, אתה יודע? במזומן. עכשיו, אוקיי, אז את זה אמרנו, סבבה. זאת אומרת שכל הזמן יש לך 3.5%, בערך 3-2, לא משנה, יש לך איזשהו מספר של אחוזים שאתה משלם על כל טרנזקציה. זה מתגלם בסופו של עניין במחיר. עכשיו, נניח יש לי 1,000 USDC בתוך הארנק שלי, אני רוצה להעביר אותם לך. אוקיי, אז שאני מנסה להעביר לך עכשיו, נניח יש לי 1,000 USDC בארנק ואני רוצה להעביר אליך, הארנק שלי כותב לי, תקשיב אחי, אתה חייב לקנות עוד איתריום. אתה חייב לקנות איתריום כדי להעביר, כי... השיטה שבה מערכת המחשוב הזאת היא עובדת, היא שאני לוקח איתריום, אני משלם לה באיתריום, ורק אז אני יכול להעביר את ה-$1,000 ממקום למקום. זאת אומרת, במקום שלם 3.5% באמצעות בעל העסק, באמצעות כמו חברת כרטיסי אשראי, אני עדיין חייב לשלם למישהו, וזה מבאס, אבל אין מה לעשות, אלה החיים. עכשיו, מה שקורה זה ככה, תחשוב על ה...
אני לא אומר לא לשלם, השאלה כמה לשלם.
לא, בסדר, יש כל מיני, יש רולאפים, יש זה, העמלות בסופו של דבר זה, אבל אתה תצטרך לקחת שקלים טובים מהכיס שלך, ואתה תצטרך לשלם, אתה צריך היום לקחת שקלים טובים מהכיס שלך, ולקנות איתם איתריום או סולנה, או כל מטבע נייטיב של הפלטפורמה, כדי לבצע את העברה הזאת מבן אדם לבן אדם. וזה מה שנותן את הערך למטבעות הדיגיטליים, כי זו הצורה שבה אנחנו משלמים למפעילי המחשב, שמפעילים את הרשתות האלה, לוולידטורים, לקורים, ככה אנחנו משלמים להם. אנחנו לוקחים שקלים טובים מהכיס שלנו שהרווחנו אותם, ואנחנו נותנים להם אותם בתמורה לטוקנים, למטבעות, שהם יודעים, שבאמצעותם הם יודעים לתמרץ את הרשת. ככה זה עובד. וזה מה שנותן לזה את הערך. פשוט, 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 פשוט. אני לא יכול לעשות לך העברה בלי לשלם עמלה. כדי לשלם את העמלה, אני צריך לקחת שקלים אמיתיים מהכיס שלי, לא אמיתיים, שקלים פיאט מהכיס שלי, ולתת אותם למישהו אחר שמחזיק את המטבעות של הפלטפורמה הזאת. זה מה שנותן לזה את הערך. כי בסופו של דבר, הבן אדם שיושב בצד השני ומחזיק את האיתריומים, הוא שואל את עצמו, האם אני אקח מניר 10 שקל, או שמושה יביא לי 15 שקל על זה? אז אני מעדיף 15 שקל. סבבה?
כן.
יאללה, יש לנו עוד שאלות?
כן. יש לנו עוד שאלה, שנראה לי שאנחנו עולים עליה כל פעם מחדש, אבל
אני חושב שאתה מרגיש שאנשים מקשיבים לפרק? לפרק השאלות תשובות?
לא.
אחרת הם היו, הם לא היו שואלים את אותם שאלות.
אם אתם מקשיבים לפרק, הטלפון שלי זה 050-237-2694, קוראים לי אסף גרף. אתם מוזמנים לסמס לי, אם הגעתם לנקודה הזאת בפרק, תגיד לי, הגענו עכשיו לנקודה הזאת בפרק. אני רוצה לדעת כמה אנשים יסמסו לי.
אני חושב ש...
אני רוצה לדעת כמה אנשים יסמסו לי. אני אחזור למספר, 050-237-2694. תסמסו לי. אני רוצה לדעת אם אתם מאזינים.
הם מאזינים.
הם לא מאזינים.
תדע לך,
הם לא מאזינים, וגם אם מאזינים, הם לא יסמסו לי.
למה הם לא יסמסו לך?
לא יודע, אבל בוא נהיה חברים.
בוא נהיה חברים. רגע, שנייה, אבל בוא נפתח את זה לרגע. NFT יש לך? כאילו, נפלת ב-NFT?
אני אגיד לך, אני הגעתי קצת, שזה היה, זה קצת, זה כבר ממש ישן.
נכון. אבל אף פי שאתה יודע, כמו כל טכנולוגיה, גם זה עובר איזושהי אבולוציה. אתה מבין שהיום, נניח, אז זוכר, דיברנו על liquidity pools, אוקיי? אז נניח היום אני, יש לי איתריומים, ואני רוצה לתת אותם ל-Uniswap, ל-liquidity pool, כדי שאנשים יוכלו לסחור באמצעותם. אתה מבין שברגע שאתה נותן את האיתריום שלך ל-Uniswap, Uniswap תחזיר לך NFT? זה לא יהיה NFT של קוף, אוקיי? אבל זה יהיה NFT.
זה עדיין שווה משהו, איפה עומד ה-NFT?
הוא ייצג את הפוזיציה. הוא ייצג את, אם יש לך, אם הפוזיציה מייצגת שתי איתריום, אז ה-NFT הזה ייצג את הזכות שלך לקבלת...
בוא נדבר רגע על ה-NFT. איפה זה עומד עכשיו? מה קורה עם זה? אני לא שמעתי על זה כבר תקופה, מאז שהכתבות עם הקופים. מה...
אז קודם כל, השוק הגדול של האומנות די התמוטט. זאת אומרת, אנחנו... בתקופה שזה התחיל, אמרנו כל הזמן שזה איזושהי אפשרות לייצור של מודל חדש, מודל כלכלי חדש לקניין רוחני, וואלה, לא קרה. לא קרה, וזה בייחוד היה איזשהו סוג של פאמפ אנד דאמפ. מה שכן, הטכנולוגיה עצמה זה טכנולוגיה שמשתמשים בה. זאת אומרת, אנחנו, קודם כל, אנחנו רואים סחר די ער, על NFT'ים שדווקא מנפיקים על רשת הביטקוין. רוב ה-NFT'ים מנפיקים אותם היום על רשת הביטקוין, זה מה שנקרא אורדינל, אז דיברנו על זה המון בפרקים האלה. אבל גם כן שאתה נכנס היום לאתרים כמו קריפטוסלאם, שעוקב אחרי ה-NFT, ואתה רואה שרוב ה-NFT'ים הם NFT'ים שהם מונפקים על ביטקוין, תקשיב, אין שם כבר כלום.
זה, 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 כאילו, מה זה הסבין כזה, לא?
אחי, אתה לא רואה תמונה, אתה לא רואה כלום, זה כאילו מספר סידורי של איזה סטושי, שזה היחידה הכי קטנה של ביטקוין, וכאילו זה כמו החברה הממשלתית למדליות ומטבעות, מה שהיה פעם, כאילו, הנה, יש לך שקל מיוחד עם פרח, כך, עולה לך שני שקל, כאילו, מה יש לכם? עכשיו, זה נכון.
פעם היו מוצאים כזה מרצ'נדייז, וזה,
אבל אני אגיד לך, מה, תשמע, תראה את הפרק של
סנופ דוג,
אבל תקשיב את הפרק של אודי. תקשיב את הפרק של אודי. אודי אומר, תשמע, let's have fun. מה אכפת לנו? נעשה NFT, נעשה איירדרופים, ניתן לאנשים לקנות. מה אכפת לי? נלביש את כולם בבגדים של קוסם. אני יודע שזה חרת. אבל אני רוצה לעשות את זה, כי זה מגניב, כי בא לי. כי כיף לי, כי אני רוצה לשחק.
סבבה, אבל בסופו של דבר זה כסף של אנשים. שהם בוחרים איפה לשים אותו. אבל כאילו...
אבל אם אתה לא טוען
את זה... לא אומר סכומים, אבל כאילו אומר, מה שאודי, מה שאתה אומר שאודי אומר בעצם, זה... אתם שמים, כל עוד שמים כסף, יאללה בוא נעשה זה.
כל השאלה היא זה מה ההבטחה. כשאתה קנית NFT בסי הבום, אז אנשים אמרו לך, וואלה, קטן יהיה את הסוחר אומנות עכשיו. אתה מחזיק את האומנות, אתה תציג אותה בבית, אתה תציג אותה לחברים שלך. וואלה, אנשים, כשהם קונים אומנות, הם שמים אותה באמת על הקיר. מה שאודי אומר לך, הוא אומר לך, תקשיב, הדבר הזה שאני מוכר לך זה חרטה בפיתה, שתהיה בעניינים, אין לזה ערך וזה לא שווה כלום. מה שכן, אנחנו עושים דחקה.
מה שכן צחוקים.
מה שכן צחוקים, כן.
מה שכן צחוקו.
אנחנו עושים צחוקים. עושים צחוקים, נותנים לך נושא לדבר עליו, עושים אותך זה, אבל אל תחשוב, אני לא בא להפוך אותך לסוחר אמנות.
אנשים הפסידו כסף על NFT?
לדעתי מלא.
כן?
לדעתי היו אנשים שהרוויחו הרבה כסף, והיו אנשים שהפסידו הרבה כסף.
ממה? ממחירה של...
תחשוב, מי שעשה את ה... היה איזה אומן ישראלי שעשה דרופים של NFT, של באמת איזה ציורים מאוד מאוד יפים של כל מיני חיות כאלה, לבושות בכל מיני צורות, ו... הוא מכר אותם בהרבה מאוד כסף, יותר מזה. היה בחור בשם גוזלי.
לא, אני מבין איך...
תקשיב, היה בחור פקיסטני אחד, בשם גוזלי, לדעתי פקיסטני.
זה לא שם פקיסטני.
תקשיב, ככה קראו לו, גוזלי.
שם של מהשוק הקרמל.
נכון!
גוזלי!
עכשיו תקשיב, הבן אדם עשה, לדעתי זה 1,000 סלפים של עצמו, הוא נראה ככה, אני מסתכל על המצלמה.
תראה לי, המיקרופון יפה. אוקיי.
עכשיו ככה, הוא עשה איזה 1,000 סלפים שלו, הוא כאילו טוען שהוא צילם את עצמו במשך 4 שנים, עזוב, קשקוש, זה הוא נתן למחשב, כאילו רואים אותו פרצוף, הוא נתן למחשב לשים מיליון רקעים. אחי, הבן אדם עשה בערך מיליון דולר על החרטוט הזה.
אתה יודע למה? בגלל הסיפור.
בגלל הסיפור,
אנשים מחורים לסיפורים.
אבל סיפור תמיד מוכר.
זה גם הרומנטיקה של הביטקוין.
נכון, כי זה סיפור.
נכון.
אבל אתה יודע מה סיפור טוב בו?
אנשים בסיפור הזה גם אוהבים לסנוע את הקיים. אוהבים לסנוע את הקיים, אוהבים להגיד שהוא מלוכלך, שזה, אוהבים קצת לסנוע את הקיים.
פעם קראתי את הספר התותח, לא התותח, את הספר על קיבוץ אפיקים, הטנק.
הטנק.
והטנק, מה הוא מספר? הוא מספר את הסיפור של הטנק של קיבוץ אפיקים, שכחתי את השם של הסופר, הייתי מת להגיד אותו אם תמצא אותו, אם לאו יוכל למצוא את ה... איך קוראים לסופר שכתב את הטנק? לצורך העניין, הוא אמר ככה, תקשיב, הטנק, יש סיפור.
אסף אינברי,
התותח, הטנק, סליחה. אז אסף אינברי בעצם אומר, תשמע, יש סיפור שכולנו מכירים. הטנק התקדם לקיבוץ, היה איזשהו מישהו, ירה בו מטול והרס את הטנק. מסתבר שלא היה סיפור אחד, היו שלושה סיפורים שונים, והוא מספר את שלושת הסיפורים. אבל מה הנקודה שהוא מנסה להעביר? הוא אומר, תשמע, אם אתה סגור על מה קרה בהיסטוריה, אז זה פרש, אף אחד לא זוכר את זה. אבל אם יש ויכוח, אז זה נשאר חי. ובגלל זה הוא הביא בעצם את שלושת הסיפורים. עכשיו, מה קורה בביטקוין? יש ויכוח. מי זה סטושי? למה הוא לא נמצא? יש מישהו
שהוא... זה מעלה לנו שאלות, זה מסקרן אותו, אנחנו רוצים להיות חלק.
נכון, יש מישהו שהוא טוען לכתר, שהוא בעצם שקרן,
זה כמו שאמרתי לך מקודם, זה כמו שאמרתי לך, מה יפה בסיפור הזה, זה כמו שאמרתי לך מקודם, ואני עכשיו מתפלצף לגמרי, וסליחה מכולם, כן? אבל סוקרטס דיבר על זה, על היופי בלא לדעת. ככל שאתה לא יודע, ואתה מודה שאתה לא יודע, ככה אתה יותר חכם. וזה גם העניין של הביטקוין, שגם המומחים הכי גדולים אומרים כזה, אנחנו לא יודעים. באיזשהו מקום, יש דברים שאנחנו לא יודעים.
אני חושב שזה מתוחכם יותר מזה. אני חושב שהתחכום הוא להגיד שככל שאתה יודע יותר, ככה אתה מבין כמה העולם הוא גדול, וככה אתה מבין מה העומק ומה הרוחב היריעה של הדברים שאתה לא יודע.
כן.
דונלד רמספלד אמר פעם, יש שלושה סוגים של דברים בעולם.
העולם גדול, אנחנו שולחים אנשים להסתכל לבלוקצ'יין, להבין את מה... את הגודל.
דונלד רמספלד אמר, יש שלושה דברים בעולם. דברים שאתה יודע שאתה יודע, דברים שאתה יודע שאתה לא יודע, ודברים שאתה לא יודע שאתה לא יודע. כאילו, הבליינד ספוט שלך. והדברים שהכי מפתיעים אותך, זה דברים שאתה לא יודע שאתה לא יודע. ולכן, ככל שאתה יותר חכם, ככה אתה יודע שיש דברים שאתה לא יודע. שזה דבר נקודה מעניינת.
זה מדהים, קצת פילוסופיית קריפטו.
שאלה אחת אחרונה?
כן, לפני זה, בוא נדבר על המסיבה.
מסיבה, ב-20 לאפריל, ספוטניק בתל אביב.
ועוד שאלה אחרונה שהרבה שאלו, ובאמת חוזרת הרבה בתקופה האחרונה, זה איך שומרים בצורה הכי נכונה על 450 ביטקוין במודיעין?
קודם כל, אין 450 ביטקוין במודיעין.
450 ביטקוין במודיעין.
תודה רבה, אין 400... די, צריך. עכשיו, בקום שאני אומר, ככה, קודם כל, נאטיור קיז, נאטיור ביטקוין, תשמור את הסיד שלכם, תקשיבו לפרק עם רוי פיצ'ון. יש לכם גם אפשרות לשמור בקסטודיאן אצל בוג עכשיו, אצל ביטס אוף גולד.
יס.
ובכלל, לשמור על הסיד היטב, לחלק אותו כמו שצריך, אם צריך להשתמש ביחסון שהוא יחסון עם רישיון, ושהוא יחסון טוב, ולגבות גיבויים, גיבויים, גיבויים.
או מתחת לבלטות, שימו את הביטקוין שלכם מתחת לבלטות.
שימו את הביטקוין מתחת לבלטה, ולשים בטון, ולהתפלל שהנזילה לא תהרס אותו. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, תודה רבה, אסף גרף.
ניר הירשמן.
אנחנו היינו אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. מי שהיה עד כאן ולא שלח וואטסאפ לאסף, ישאיר קומנט בספוטיפיי.
תשאירו. אמרנו רוני קובן של עולם הקריפטו. אתם יכולים להגיד גם
שעות קבלה.
שעות קבלה, מה זה, 11-1? לא,
כן,
שעתיים.
בימי שלישי. כן,
זה
כן.
שעתיים? זהו?
כן, כן, משהו כזה. אוקיי. וסטושי סקוואר?
סטושי סקוואר יום ראשון בערב.
20 לאפריל, מסיבת החצייה.
מסיבה, אני אהיה שם, בואו לעשות איתי צ'ייסר.
תודה רבה, אסף גרף.
תודה רבה לניר רשמן, ביי להתראות.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.